הגענו לדף כ"ד עמוד א' באמצע העמוד. למדנו בדף הקודם שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה האם מותר להשתמש בבעל חיים כמחיצה כדופן הסוכה. ולמדנו שרבי יהודה מכשיר כי הוא לא חושש למיטת בעל חיים. עומד גמרא ולא חי שרבי יהודה למיטה, הוא לא חושש למיטה. ואתנן למדנו במשנה הראשונה במסכת יומא, רבי יהודה אומר אף אישה אחרת מתקינים לו לכהן הגדול שמא תמות אשתו. כלומר לכהן הגדול היו מייעדים אפילו אישה נוספת בערב יום הכיפורים שמא תמות אשתו ביום הכיפורים, והכהן הגדול ייפסל לעבודה, כי הכהן הגדול צריך להיות נשוי לעבודת יום הכיפורים. אם כך, רבי יהודה אכן חושש למיטה, למיטת אשתו הראשונה. אלא אומרת, כבר אמרנו על משנה הזאת, בפירוש אותה משנה שם ביום, היית מעלה, אמר רב הונא ברי דרב יהושע, מעלה עשו בכפרה. כלומר, בדרך כלל, רבי יהודה לא חושש למיטה. אבל כאן עשו חומרה יתרה, חכמים, החמירו, נהיה לכפרה ביום הכיפורים, להבטיח את הכפרה, חששו בה, אפילו חששות רחוקים, שמא תמות אשתו. עכשיו אומרת הגמרא, בין למד אמר שמא תמות, בין למד אמר שמא תברח. בין מי שסובר שטעמו של רבי מאיר לפסול בעל חיים לדופן הסוכר בגלל שמא תמות בעל חיים, בין למד מי שאומר שמא תברח, עדיין יוצא שמדאורייתא מדובר על מחיצה טובה. מדאורייתא מחיצה מעליין. וגברלן וגזרו בה, מדאורייתא רבנן פסלו שמא תברח, שמא תמות. אלא מעתה לרבי מאיר תטמא משום גולל. אם ככה, אם לדין תורה, לפי רבי מאיר, מדובר על מחיצה מעולה, אז למה כשמשתמשים בבעל חיים ככיסוי לקבר, לפי רבי מאיר, הוא לא נטמא משום גולל, לכאורה מדובר על מחיצה טובה? למה למדנו במשנה בעירובין, רבי יהודה מטמא משום גולל, מטמא בעל חיים משום גולל, ורבי מאיר מטהר? אז באמת אומרת גם משום קושיה הזאת, נסתרו דבר רבי ורבי זרע, ואנחנו חוזרים בנו מכל התיאוריה, שמא תברח ושמא תמות, ומביאים הסבר אחר בשיטת רבי מאיר, למה הוא פוסל בעל חיים לדופן הסוכה. אלא מרווח אבא יעקב כסבר רבי מאיר, כל מחיצה שעומדת ברוח אינה מחיצה. כלומר, כל מחיצה שעומדת על ידי רוח, זה לא נקרא מחיצה. מכיוון שהרוח, שהוא עיקר העמידה של המחיצה, זה דבר שאין בה ממש. ומכיוון שבהמה עומדת על ידי רוח, איזה? על ידי רוח החיים שבה. כך היא עומדת. ולכן אי אפשר להשתמש בכל דבר שיש בו רוח, וכולל זה בעל חיים, כמחיצה לסוכה. איקא דאמרי, יש מסביר את דברי רבי מאיר בצורה אחרת. אמר רב אחא בר יעקב, כסבר רבי מאיר, כל מחיצה שאינה עשויה בידי אדם אינה מחיצה. כל מחיצה שבני אדם לא עשו אותה, לא מחיצה כשרה. בני הבעל חיים כמובן לא עשו בידי אדם, עומד אלא ועשו בידי שמיים, אז לכן לא יכולה לחשב מחיצה. מה ביניים, מה ההבדל ביניהם למעשה? היא כביניים דאוקמה ודנוד תפוח. אם הוא העמיד, שמח את הדופן על ידי נוד שמנופח באוויר. למה אדם המחיצה עומד ברוח אינה מחיצה, הרי זו עומדת? מי שסובש הטעם שכל מחיצה שעומדת על ידי רוח לא נקרא מחיצה, גם המחיצה זו עומדת על ידי רוח, הרי נסמך על ידי רוח, לכן היא פסולה. אבל מה דבר אינה עשויה בידי אדם? הרי עשויה בידי אדם. אם מדובר על נוד שמלאה רוח, אז הנוד הזה עשוי בידי אדם. ולכן למאן דאמר שכל הסיבה של מאיר פסל, כי מדובר על מחיצה שאינה עשויה בידי אדם, המחיצה הזאת כן עשויה בידי אדם, ולכן היא הדופן כשרה. עכשיו הגמרא מבארת את טעמו של רבי יוסי הגלילי, שהיה בסוף הברייתא שראינו בדף כ"ג. אמר משום רבי יוסי הגלילי אמרו אף אין כותבים עליו גיטי נשים, למדנו שלא כותבים על בעל חיים גט של נשים. למה רבי יוסי הגלילי פוסל בעל חיים בתור גט של נשים? מה הייתה מדבר רבי יוסי הגלילי? למה אפשר לכתוב על בעל חיים גט של נשים? או למה אפשר לכתוב גט של נשים על כל דבר שיש בו רוח חיים? דתניא, כתוב בברייתא, התורה עומדת לגבי בעל שבא לגרש את אשתו, ספר, הוא צריך לכתוב לה ספר. אלי על הספר, לכאורה ספר, הכוונה שטר הכתוב על קלף. אז לכאורה התורה עומדת שצריך חייבים דווקא שטר הכתוב על קלף. מניין לרבות כל דבר, מאיפה אני יודע שגם כל דבר אחר קשר לכתוב עליו את הגט, מאיפה אני יודע את זה? תמונה וכתב לה, כתוב וכתב לה מכל מקום. מותר לכתוב גט על כל דבר, כל דבר, אפשר לכתוב על כל דבר, זה מה שכתוב וכתב לה. אז למה צריך לכתוב לה ספר? אם כן, מה תמוד אומר ספר? לומר לך, מה ספר? דבר שאין בו רוח חיים ואין בו אוכל. ספר בא לאפיין משהו, צריך לכתוב גט דווקא על דבר שאין בו רוח חיים ואין בו אוכל, הוא לא מאכל. אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, כותבים עליו את הגט, אבל דבר שיש בו רוח חיים, או דבר שהוא אוכל, אסור לכתוב עליו את הגט, לפי רבי יוסי הגלילי. אבל החכמים, תנא קמא שם, חולקים עליו. ורבנן, מה הם אומרים? אז אומרים רבנן, היא כתב בספר כדאי אמרת, הם אומרים לרבי יוסי הגלילי, אם היה כתוב בתורה, וכתב לכריתות בספר, אז היה משהו כמו שאתה אמרת. לא כתוב, כתוב ספר. כלומר, אשלה, הכתיב ספר, ככה, המילה ספר, לא מתייחסת לדבר שעליו כותבים את הגט, אלא לספירת דברים בעל מהודעתה, היא מתייחסת לדברים הנכתבים בגט, לתוכן הגט. הוא בא לומר שאדם יכתוב סיפור דברים שקורטים ומפרידים בינו לבין אשתו, כמו הרי מותרת לכל אדם. זה המילה ספר. אז עומד גמר רבנן, לפי זה שספר הכוונה זה לא הקלף, אלא מדובר על סיפור דברים, אז למה כתוב וכתב? היי וכתב מה ידר שם? מה הם דורשים במילה וכתב? אלא הוא יבאי להו, בכתיבה מתגרשת והם מתגרשת בכסף. אם זה הוא, הם לומדים מילה וכתב, דין אחר. האישה מתגרשת על ידי כתיבה, ולא על ידי כסף. היינו יכולים לחשוב, כמו שאישה מתקדשת בכסף, קידושין, ככה גם בגירושין. סל גדת החמינה הוא הלווית כשיציאה להוויה. היה עולה לתך לומר, מכיוון שיציאה הוקשה בתורה להוויה. יציאה זה גירושין, הוויה זה קידושין. כתוב ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. יש פה איזה הקש. אז מה הוויה בכסף? מכיוון שבקידושין, הקידושין נחלים על ידי כסף. גם יציאה בכסף יוכל להתגרש גם על ידי כסף. ולא דווקא על ידי נתינת גט. כמה שמלן שלא כך. באה התורה למד, כתב לה, אישה אינה מתגרשת על ידי כתיבה. טוב, מאיפה רבי יוסי גלילי לומד את זה? רבי יוסי גלילי מנהי ספרה מנהלי. אינו לומד את זה מספר קריטות נפקל. הוא לומד ממה שהתורה כתבה קריטות סמוך למילה ספר. הסמיכות הזו מלמד שספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. דווקא הספר, דווקא הגט, קורת אותה מבעלה ולא דבר אחר. כלומר, כמו שאמרנו, כסף. עומד גמרא ועידה, חכמים, איך הם דורשים את הסמיכות הזו בין קריטות לספר? הם דורשים אותם על ידי משהו אחר. היום בא אליי לדבר קורת בינו לבינה. חכמים מצריכים שהגט יהיה דבר שקורת בינו לבינה לחלוטין. כלומר, שהבעל לא יטיל איזה תנאי בגט שהוא משאיר את אשתו קשורה אליו באיזשהו אופן. הכוונה קשורה אליו עולמית. והגמרא נותנת פה דוגמה, כי לתניא כתוב בברייתא, אם בעל מסר גט אשתו ואמר לה, הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין, ועל מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, איזה קריטות, אם אדם מטיל תנאי כזה, אני נותן לך גט על מנת שלא תשתי יין לעולם, לא יכולה לשתות יין. אז תמיד יש את התנאי הזה, היא לא יכול, יש לה איזה משהו שמגביל אותה עולמית, משהו שקושר אותה אליו עולמית. זה לא נקרא גט ולא נקרא תנאי. למה כתוב? דבר קורה בינו לבינה. אבל אם יגביל זמן לתנאי הזה, נניח הוא אמר, הרי זה גדך על מנת שלא תשתי יין כל 30 יום, הרי זה קריטות, זה כן קריטות. כי בסופו של דבר, אחרי 30 יום יש פה הפרדה, קריטות גמורה. אז זה מה שאמרו, למדו חכמים מזה. עכשיו, ואידך, מאיפה רבי יוסי גלילי לומד את ההלכה הזאת? גם הוא מסכים ההלכה הזאת שצריך שיהיה דבר קורת בינו לבינה. אלא הוא לומד מכרת וקריטות נפקא, מזה שהתורה אמרה, לא כתבה בקצרה ספר קרת, אלא כתבה ספר קריטות, העריכות הזו בא ללמד אותנו את זה. זה בא ללמד הנחה נוספת שצריך דבר קורת בינו לבינה. למה חכמים לא דרשו מהקרת קריטות? ואידך, קרת קריטות לא דרשו, שהם לא נראה להם לדרוש כך. כלומר, אין פה מת ייתור הלשון, אפשר להגיד ספר קרת, אפשר להגיד ספר קריטות. מכיוון שאין פה ניתור לשון, הם לא רואים שיש פה מה לדרוש. הגענו למשנה הנוספת פה בכבדה לדמות ב', אומרת המשנה, העושה סוכתו בין האילנות והאילנות מדפנות להקשרה. אדם שעושה סוכה בארץ, בקרקע, אבל בין העצים, בין האילנות, והוא לוקח את האילנות כדפנות לסוכה, אז קשרה. עכשיו הגמרא מביאה מימרא שרב אחא בר יעקב, ומתוך זה מקשה ממשנה שלנו. אמר רב אחא בר יעקב, כל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה, אינה מחיצה. אם יש לנו מחיצה שהרוח מוליך אותה ומביא אותה, כלומר מזיז אותה ממקום למקום, זה לא נקרא מחיצה. עומד גמרא קשה מהמשנה שלנו, תנאנה עושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות להקשרה, והכרז לבעתה. הרי אם התרנו לעשות סוכה בין האילנות ולהשתמש בעצים כדפנות הסוכה, איך זה יכול להיות? הכרז לבעתה. הרי האילנות האלה, הדפנות הסוכה, הם הולכים ובאים ברוח מצויה. אז לכאורה זה קושיה דברי רב אחא בר יעקב. אומרת, מה עסקים? מה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים בקשים. במשנה שלנו עוסקים באילנות זקנים, קשים, עבים, שהגזעים שלהם כבר חזקים, והרוח לא מזיזה אותם. אומרת, מה, ואיבן אי כנופו, אמנם זה יפה לגבי הגזעים. אבל יש גם ענפים לאילנות, והם ודאי הולכים באים ברוח מצויה. אלא אומרת הגמרא, ככה לפחות רב אחא בר יעקב יסביר את המשנה שלנו, דאבי דבהוצה ודף, וכמה הוא מחזק וקושר את הענפים על ידי ענפי דקל. כדי שהרוח לא תזיז אותם. אומרת, כלומר, יחי, אם באמת מדובר במשנה בדופן כזאת שלא יכולה לעמוד ברוח מצויה, כלומר, שלא זזה ברוח מצויה, כי קשרו אותה. אז מה למה? מה המשנה למד אותנו? ברור שאדם שעושה סוכה בארץ עם אילנות דפנות לה, אז אין פה שום חידוש. אלא לא, היינו באים לגזור משהו אחר, אומרת הגמרא. מה עוד את מה נגזור דמעט אלי השתמוש באילן? אם אדם עושה סוכה כזאת בין האילנות ומשתמש בעצים, באילנות כדפנות הסוכה, אולי נבוא ונגזור ונפסול את הסוכה הזאת. יש חשש שם יבוא להשתמש באילן. מכיוון שהאילנות בעצם הן דפנות הסוכה, הוא ישים נניח את הכלים שלו על האילנות, את הבגדים שלו וכדומה, ישתמש באילן ביום טוב, וזה אסור ביום טוב. יכולנו לגזור את זה, יכולנו לחשוב לגזור את זה. כמה שמלן שזה מה שלימד אותנו, שאכן לא גוזרים את זה, לא פסלו את הסוכה הזאת, ולכן מי שעושה סוכתו באילנות, כשרה. הגמרא ממשיכה להקשות את דברי רב אחא בר יעקב, שכל מחיצה שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה לא נקראת מחיצה, עם מקורות אחרים. תשמע היה שם אילן לא גדר ומחיצת הקנים נידון משום דיומד. אם היה סביב לבאר, דיומד אמרנו זה מחיצות מיוחדות שהתירו חכמים לעשות מסביב לבאר. אז אם היה שם מסביב לבאר אילן או גדר של אבנים או מחיצת קנים נידון משום דיומד, הם יכולים לחשב כמחיצה של דיומד. עכשיו אילן או מחיצת קנים בדרך כלל הם זזים ברוח מצויה, הרבחות הברית המכשירה אותם. אומרת גם כאן התנאי משום דאבי לבהוצה ודאפה, גם כאן מדובר שהוא חיזק את האילן או מחיצת הקנים עד שהוא קשר אותם עם ענפי דקל. עוד קושה על רב אחא בר יעקב, תשמע אילן למסכת הארץ עם אינופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים וטלטלים תחתיו. יש פה מסכת שבת, כלומר דבר של הלכות שבת, מה נקרא רשות היחיד. אז אם יש אילן, יש עץ גדול שנופו, הענפים שלו בעצם הם נוטים למטה, כפופים סביב, והוא יוצרים איזה מחיצה כזאת של האילן, אם הם פחות משלושה טפחים מהקרקע ויש פה לבוד, מטלטלים בתוך המקום הזה, המקום הזה נקרא רשות היחיד בשבת. איך זה יכול, איך הענפים האלה יכולים לחשב כמחיצות? המהק האזי והתאר, הנוף הזה, הענפים האלה הם הולכים ובאים מהרוח. אומרת, גם כאן אותו דבר, אתם נעמי דאבי לבהוצה ודפנה, גם כאן הכוונה, הוא חיזק את ענפי האילן על ידי ענפי דקל. אומרת הגמרא, יחי נטלת לה בכולה. אם אכן כך, אם באמת במקרה, מדובר במקרה הזה, בברייתא, שהוא חיזק את הנוף הזה, את הענפים האלה, וקשר אותם, אם ככה, אם הוא קשר אותם, הרי בעצם המחיצה עשויה בידיים, הוא קשר אותם. ואז מילה הוא בעצם, מדובר על דבר שהוא מוקף לדירה. למה הוא מוקף לדירה? כי ברגע שאדם קשר את הענפים האלה, הוא עשה פעולה להקיף אותה לדירה, לגור בתוכה. אז אם כך נוכל לטלטל בכולה, יהיה מותר לטלטל לכאורה בכל שטח המוקף על ידי הנוף הזה של האילן. למה ראינו הגבלה בזה? למה אמר אברונה, ברדר וישוע, אין מטלטלין בו אלא עם ביצעתיים? כלומר מותר לטלטל כל עוד היא לא גדולה ביצעתיים, אבל רגע שמעל ביצעתיים, זה כבר נקרא שטח שלא הוקף לדירה, אז מעל לא מטלטלין בו אלא 400. מה הדין פה? מהתורה, כל שטח שמוקף, מחיצות, מותר לטלטל בו, בריא שיש לו 400, 4, כלומר 4 טווחים, 4 טווחים, אז זה נקרא רשות היחיד. אבל חכמים הגבילו את היתר הטלטול בשטח שלא הוקף למטרת מגורים. יש פה מחיצות, אבל זה לא מחיצות שהוקפו לדירה. זה לא למטרת מגורים. התירו לטלטל בו, אבל עד גודל של בית צעתיים. כשגדול יותר מזה, אז קבעו דינו כקרמלית, שלא מטלטלים בו, אלא בתוך 400. עכשיו פה, לכאורה הוא עשה פעולה של קשר, לכאורה הוא הקיף אותו לדירה. מדובר על הוקף לדירה, ולכן, למה למדנו, כמו שאמר בברייתא, או בדבר אבונה ברדר רבי יהושע, שאין מטלטלים בו אלא על בית צעתיים. אומרת הגמרא בעת נכון. לא, המקום הזה לא נקרא מוקף לדירה. למה? בגלל סיבה אחרת. משום דאבי דירה שתשמישיה לאוויר. וכל דירה שתשמישיה לאוויר, אין מטלטל בו אלא בית אלא עד צעתיים. כלומר, במקרה הזה של האילן, הדירה הזו לא עשויה לצורך תוכה, אלא רק לצורך האוויר שמחוץ עליה. זה מה שכתוב אבי דירה שתשמישיה לאוויר. השומרים, הרי בשביל מה עושים את זה? השומרים הם שם בפנים, השומרים לא דרים במקום זה בגלל שהם נחמד להם, זה הבית שלהם, נחמד הם לגור שם. אלא רק בגלל שהם חייבים למצוא שם לצורך שמיעת השדות, הם צריכים מקום עם מחסה, מחום השמש וכדומה. ולכן זה נקרא דירה שתשמישה על האוויר, עשויה לצורך האוויר שמחוץ עלה. וזה כבר לא נחשב דבר שהוקף לדירה. הוקף לדירה הכוונה לצורך פנים הדירה, לא לצורך החוצה. ולכן לא מטלטלים בו, אלא אם כן יש בו, אם יש בו יותר מבית צעתיים. הגמרא מביאה עוד ברייתא להקשות הרב אחא בר יעקב, תשמע, שבת בתל שהוא גבוה 10 והוא מ-400 עד בית צעתיים. אדם שבת, קנה שביטה בתל כזה, בהר כזה, שהוא גבוה 10 טפחים, או תל, זה לא דווקא הר, כן? משהו גבוה, שהוא 10 טפחים גובה, והוא שטח לא פחות מ-400 עד בית צעתיים, לא יותר מבית צעתיים, או הוא קנה שביטה בנקע, זה בגומה טבעית שבקרקע, שהוא עמוק 10, כבר מדובר על שטח של רשות היחיד, והוא מ-400 עד בית צעתיים, וכן כמה קצורה, גם אם יש לו, אם הוא קנה שביטה בתוך כמה קצורה, או שיבולות שאינן קצורות מקיפות אותה, כלומר, שיבולות שלא קצורות, הן מקיפות אותה את מקום הקצור מכל צדים, הן גובות 10 טפחים, והשטח הקצור הוא לא פחות מ-400, מהלכת כולה ומחוץ עלה 2,000 אמה, בכל מקרים הללו, כל השטח הזה מותר ללוך מחוץ עלה, ו-2,000 אמה נוספות, כלומר, שעובד בתוך מקום מוקף מחיצות, יש לו כל מקום שלו נחשב כארבע מותיו, ולכן הוא יכול מחוץ עליו עוד 2,000 אמה. מדובר לעירוב תחומין. כלומר, רואים את המקום הזה כמקום שמוקף מחיצות. מדובר פה על מה? מה מדובר פה? שיבולות מקיפות אותה. השיבולות ודאי, הן הולכות עם רוח מצויה, אף לגב דקאזי ועדי, למרות שהן הולכות ובאות ולא עומדות ברוח. עומד גם פה, יכול לתרץ אותו התירוץ שראינו עד כה. התנא מדאבי לבהוצה ודפנה, גם כאן הכוונה שהוא חיזק את השיבולות האלה בענפי דקל, כלומר בעצם הוא קשר אותם. מה למדנו? שגם בדבר שזזה ברוח מצויה, אפשר לקשור אותה, ובלבד שנחשש שיתנתק, להשתמש בו בתור סוכר, בתור מחיצה בכלל. הגענו למשנה הבאה בדף קפה עמוד א', נראה את זה בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.